הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
אין עטיפה.
ושם נתקלתי בסיפור מדהים, שהסיפור נקרא דמי חנוכה, ואולי במקום את הסיפור האישי שלי, אני אתמצת לך בקיצור את הסיפור שהיא מספרת.
טוב, הולך.
והיא מספרת שבאיזה בית נתיבות בעיירה בגרמניה, הרכבת נעצרה פתאום, והרכבת שהיא נסעה מברלין למינכן נעצרה, ומעולם הרכבת המהירה הזאת לא הייתה עוצרת בתחנה הקטנה הזאת, אף פעם. והדבר מאוד התקלו הנוסעים, ואז הם הסתכלו על החלונות והם ראו שיש ערימות כאלה של שלג שהרכבת לא יכולה להמשיך לנסוע. והעובדים של הרכבת לא ידעו מה לענות להם תשובה, ואמרו שיחכו, בסוף הם אומרים להם, תראו, אין סיכוי שהיום הרכבת נוסעת, תחפשו לכם איזה מקום, סליחה, איזה מקום ללון בו. טוב, כל הנוסעים היו ממורמרים, והצאו לחפש מקום, והיו הזמנים. בין הנוסעים היה אחד שהוא לא התעצבן ולא זה, הוא הסתובב בצעדים שקטים כאלה, והסתובב בין הבתים, והוא חיפש בית מסוים, ליהודי הזה קראו קינג, יהודי הרי שמיים שהיה מברלין. טוב, לאט לאט נהיה חושך גדול על העיר, וכל התריסים כבר היו כפו פתאום, הוא חיפש את מה שהוא מצא, והוא מתקרב לחלון, ושם הוא רואה שלהבות של אש שנדלקות אחד אחרי השני של החנוכיה. הוא מאוד מאוד שמח, ואז הוא התקרב לבית, והשמחה שלו עוד יותר גדלה כשהוא שמע מבפנים ששרים מעוז צור, ואז הוא אומר, איש, משתבח שמו לעד, והוא פותח את הדלת, והוא אומר, הוא דופק על הדלת, והוא אומר, הנה, יהיה לי עכשיו מקום שאני אוכל להדליק בו נרות חנוכה. והוא פותחים לו את הדלת, והוא אומר להם, סליחה שאני מפריע לכם בחג שלכם, אבל הרכבת נתקעה, ואם אתם יכולים להרשות לי להדליק אצלכם נרות חנוכה ולישון אצלכם בלילה. בעל הבית אומר לו, בשמחה רבה, אני מוכן לתת לך. טוב, אני לא אעריך, והוא אכל אצלהם אחרי הסעודה, היה לו מצב רוח נורא טוב, ואז הילדים התחילו לשחק בסביבון, והוא השתתף עם המשחק. תוך כדי המשחק, הוא מבקש מהבת שלה, מהריח שלו, לך תביא לי כוס מים. והיא לא קמה, ואחיה קם להביא את זה, ואז נהיה כזה שקט בבית, כי מה מתברר? שהילדה הזאת הייתה משותקת, והיא לא יכלה לקום. והוא הרגיש מאוד מאוד נבוך שזה, ו... הם אמרו לו שלפני שנה פתאום היא קיבלה שיתוק והיא לא מסוגלת לזוז. הלו?
כן, כן, שומע, כן.
ואז הוא אמר להם, תראו, אני מברלין, ויש לי ידיד טוב מאוד שהוא רופא בכיר מאוד שם, ואם אתם סומכים עליי, אני אקח את הילדה לברלין, וינסו לטפל בה.
כן.
והוא מאוד מאוד, הם מאוד נתנו בו אמון, ואז הוא לקח אותה באמת לברלין, וקיבלו אותה שם במשפחה, וטיפלו בה, ולקחו אותה לבית חולים, ועבר שבועות, ולא חל שום שינוי במצב שלה. כל הזמן הוא שם שלחו מברקים, כי הם לא יכלו לעזוב את הבית, אני לא יודע מאיזה סיבות, כדי לנסוע, אבל הם מאוד סמכו עליו, והוא אמר, אני לא יודע, אבל מנסים.
כן.
והם היו מאוד מאוד עצובים, והוא עבר כמה חודשים טובים, ואז בסביבות אחרי החגים, כבר עבר כמעט שנה אחרי החגים, יום אחד הרופא נכנס לחדר של הילדה, והוא רואה אותה שהיא יורדת מהמיטה ומתחילה ללכת. הגיע אדון קינג הזה שהיה מבקר אותה כל יום, מגיע ורואה אותה, והוא אומר, הוא לא אמין, ואז הוא רצה לשלוח מברק להורים לספר להם, אבל הוא אמר אולי זה רגעי וחבל סתם לתת להם. זהו, ועבר עוד חודש, והיא באמת מיום ליום היה הטבה, והיא ממש הסתדר לה. הגיע ימי החנוכה, ואז בחנוכה הוא החליט שהוא לוקח אותה הביתה חזרה. והוא מולים על הרכבת, והוא הגיע לעיירה, והוא הגיע בדיוק כשהמשפחה ישבה מסביב לשולחן, ושיחקו עם כל על הזהו. ואז פתאום הם שומעים ציקה בדלת, ובפתח עומד אדון קינג. כל הבני משפחה הסתכלו עליו, והם התחילו לשאול אותו שאלות, מה על הבריאות של הבת שלהם וכל זה, והוא עשה את עצמו שהוא לא שומע, ואז הוא הולך לילדים ואומר להם, ילדים, הבאתי לכם דמי חנוכה, כן. אבל זה כל כך גדול שלא יכולתי לסחוב את זה, זה עומד ליד הדלת. ואז הם פתחו את הדלת, והם ראו את לאה, האחות שלהם עומדת שם, לבושה יפה, והיא נכנסה הביתה, ואז הבן הקטן של המשפחה אומר לו, ישקוי אחי, זה דמי חנוכה יפים שאתם הבאתם לי. עכשיו, אני רוצה לשאול את המאזינים, תגידו לי אתם, השכבה הגבוהה הזאת של הקרח, שחסמה את הדרך בפני הרכבת, היה מקרה או השגחה פרטית?
יש לך ספק?
לא, אין לי ספק.
תודה רבה לך, צבי, הסיפור מרתק ומעניין. תודה רבה.
תמשיך לעשות חיים.
עומר, ושתהיה לנו רק בריא, תודה.
כל טוב,
להתראות. שלום, רבי דעצה בידידי.
שלום עליכם.
ערב טוב.
חג אורים שמח.
חג אורים שמח ומבורך. אז מתי קיבלנו דמי חנוכה, ומה עשינו דמי חנוכה? אז יהודה, שלום עליכם, יהודה, מה דמי חנוכה?
כן.
מה עשיתם את דמי חנוכה? מתי קיבלת, באיזה יום בשבוע של חנוכה קיבלת בכלל את הכסף?
לא היה יום קבוע, אבל אנחנו היינו כילדים סקרנים, משום ש... אל תשכח שאני מדבר איתך על שנות ה-50... אפילו שלהי המנדט כמעט.
כן.
ובאותם זמנים כסף כמעט לא היה. מי ראה כסף בכלל? אתה יודע, גרוש, שילינג. שילינג זה הזו.
טוב, שילינג יכלו לחיות חודש, אני חושב, לא?
אני לא יודע אם חודש, אבל שילינג זה היה כסף.
כן.
אתה יודע, לי היה בארון, יש לנו ארון ישן עתיק, אז בארון סבתא שלי לימדה אותי לחסוך. הייתה לוקחת איזה מין בד, פיסת בד, ושם הייתי שומר מיל ועוד מיל ועוד גרוש ועוד חצי גרוש. ושילינג זה היה אוצר בלום. עכשיו, אנחנו חיכינו מתי קיבלנו דמי פורים ודמי חנוכה. עכשיו, לא, תשמע, לא לכולם היה, אנשים היו די מסכנים, אז באותם הם לא ידענו. אבל נתנו לנו. זו מסורת שהיום הולכת, הוא במידה מסוימת... לא ממשיכים אותה כל כך, אני משתדל להמשיך אותה, לא, הולך לבנק, פורט, אתה יודע שהילדים ירגישו את הכסף. אבל הילדים יש להם הכל היום. כן. הם לא מתרגשים מכלום, אנחנו עם גרוש אחד, עם חצי גרוש, יכולנו לעשות כל כך הרבה דברים. עם מספיק חתיכת בומבליק בפה, היינו המאושרים...
בומבליק או חתיכת לדר או מחליף צבעים?
לדר, הנה, אתה יודע.
או מחליף צבעים, או צוקה קנדל?
היו גם סוכריות סינסין כאלה חריפות. מחליף צבעים זה היה גם ממתק וגם אוקוס פוקוס ביחד. אבל דמי פורים ודמי חנוכה הם בסך הכל חסכנו, אבל בסופו של דבר לא פעם אמא לקחה את הכסף וקנתה בזה גופייה חמה, אתה יודע, והשתמשה בכסף הזה. האמא הייתה צריכה את הכסף. מצד אחד חסכנו, יכולנו קצת לבזבז, אבל גם הבנו את הערך האדיר של כל גרוש. ואל תשכח, לא היה אז לא ביטוח לאומי ולא בנקים ולא זה. מי היה הולך לבנק? ולרו היה היחידי. אם ולרו היה נכנס לבנק, אז כל בית הכנסת היה רואה שהוא היה בבנק השבוע. היום אתה נכנס לבנק עם פרצוף של אני לא יודע מה, של...
אם אתה הולך לסבק, אתה פחד לבוא מלא לבנק בכלל.
כן, אתה יודע, אין לזה... תראה, למה בכלל התחיל העניין הזה של דמי חנוכה? יש לזה איזה ערך גם של למשוך את הילדים מצד אחד, אבל היה איזשהו ערך בגרוש הזה שנתת לילד באותה תקופה.
זה הייתה גם הזדמנות חינוכית, ככה, לראות
כן,
הילד ככה.
נכון, נכון, לא היה...
היו מקבלים קופסה של תיבת נוח, היו אז פותחים חשבון. טוב, חשבון בדיסקונט או בנק אחר.
כן, זה דן חסכן.
דן חסכן.
וכל הדברים האלה, אבל ככל שחסכת יותר, האינפלציה באותם שנים, הורידה לחלוטין את ערך הכסף.
כן.
אני מדבר איתך על, על ימים שילד היה פה שומר בבית את הכסף וסופר אותו כל שבוע עם סבתא. הייתי סופר עם סבתא שלי ואומר, יום אחד אני אהיה מיליונר. בזכות הגרושים האלה. זאת אומרת, תרבות החיסכון, הדמי חנוכה, לימדו אותי לחסוך ולשמור.
אז הנה עוד משהו ששווה לדעת על החיסכון הזה, תרבות החיסכון, שהיום הוא כבר כמעט ולא קיים. תיתן לילד את מה שאתה נותן לו ומיד זה נעלם.
טוב, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד מעניינת. תראה, גדלנו על משפט שאומר, תשמור את הגרוש הלבן ליום השחור. זה היה המסר. אל תזרוק, אל תבזבז. אנחנו היום, חלק גדול מאיתנו, בזכות או בגלל תרבות הכרטיס אשראי, של הקלות הבלתי נסבלת שאתה מגייס כרטיס ואתה כאילו לא משלם, בסוף החודש אתה מקבל את הדוח. משפחות שלמות מתמוטטות בגלל זה.
נכון.
אילו הייתו, היה משפט שהיה אומר, תמתח את הרגליים לפי גודל המזרון שלך. זאת אומרת, אל תקפוץ מעל הפופיק, בעברית עוד יותר. זאת אומרת, החיסכון אמר, יש לך גרוש, תשמור חצי גרוש לפחות לעתיד לבוא. או שליש, שליש, שליש. שוב, על זה יש הרבה סיפורי עם.
כן. יופי, תודה לך, יהודה.
תודה.
ושנשמע בשורות טובות, חג חנוכה שמח.
אז אנחנו רוצים לדבר עם אסתר סעד. שלום אסתר.
שלום.
רציתי לשאול אותך על דמי חנוכה שלך. בתור נערה צעירה, את עדיין לא מבוגרת, אבל אני אומר, כילדה קיבלת דמי חנוכה?
כן.
ומה עשית עם זה?
וואו, נתחל להיזכר.
כן, טוב.
האמת שאני באת למשפחה ירושלמית ותיקה של 8 דורות, והיו עושים לנו מסיבת חנוכה, דוד יהושע, הדוד הגדול של אמא שלי, שהוא בעצם לא דוד של אמא שלי, הוא דוד של סבא שלי, היה עושה מסיבה, כל המשפחה הייתה מגיעה, נאספת כולם, כמה מאות אנשים, והיינו מקבלים ממנו שקית עם דמי חנוכה, וחיכינו לזה.
הוא היה מיליונר?
אני... המונתקים יחד עם השקית, והמונתקים יותר עניינו אותי מהכסף. אז לא נעים.
עכשיו, בואי נאמר, מה עשיתי עם הכסף? קיבלת כסף, מה עשיתי עם זה?
אני חושבת שהיה לי קופה כזאת של הבנק, היה פעם...
דן חסכן. נוח, כמו תיבת נוח.
היה לי את שלושתם. היה לי גם של דן חסכן וגם נוח, וגם של בנק דיסקונט, מין פילון כזה. והייתי מכניסה 10 אגורות לפה, 10 אגורות לפה, 10 אגורות לפה. הייתי עושה את זה שווה בשווה. אולי כדאי שאני עכשיו, לקראת חנוכה, אלך לבנקים ואשאל איפה, באמת, מה קרה ל 50 אגורות שאספתי כל הילדות שלי.
מי יודע, מי...
אולי, אולי יש לזה איזה נסע ריבית וכבר יש לי שם הרבה כסף.
מי יודע? אוהו. אז זה...
אז
זה...
בזכותך אני עכשיו...
אז בשבוע הבא אנחנו מדברת, עכשיו אותך כמה כסף יש לך.
אוקיי, אוקיי. Okay. אם יש לי הרבה, אני אתרום אותו. אם יש יותר מ-30 שקל שם, אז נחשוב ביחד למטרה.
בואי נדבר על זה מחוץ לשידור.
בסדר, בסדר גמור.
תודה רבה לך, אסתר.
להתראות.
שורות טובות, נסיעה טובה, להתראות.
אמן. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יש לך כבר תוכניות לחנוכה?
יש מופע אחד שכולנו מחכים לו.
עיריית באר שבע, מחלקה לתרבות תורנית בחברת כיוונים, מזמינים את בני הישיבות בחנוכה למופע חגיגי עם הזמר ישי ריבו.
ועכשיו בסוף יהיה רק טוב.
במוצ"ש, נר חמישי, בשעה 20:00 במרכז הצעירים, רחוב הרצל 12. כרטיסים במחיר 20 שקלים, במחירה מוקדמת בלבד, בטלפון כוכבית 8557 או במתנס הקהילתי ברחוב הבוחצר 3. והקרנה לנשים תתקיים באמצעות לוויין במתנס הקהילתי בעלות 5 שקלים. לפרטים 08-649-6578.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
מוסיף והולך או פוחת והולך? על דבר אחד כולנו מסכימים, בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. חנוכה שמח, מתאגיד המחזור אלה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
מי שם? אנא, הזדלה.
אונו, אונו, נחשפתי.
אל תזור, המשטרה בדרך.
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו, 0722-796666.
רשת מחסני חשמל מקיימת את יריד חנוכה הגדול. רק בחופשת חנוכה מחליפים את כל הקולקציה ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד גמר המלאי. גם מבצעי סוף שנה וגם מתנה על כל קנייה. רק בחנוכה ורק במחסני חשמל.
או, שלום עליכם רב יצחק, שלום עליכם.
שלום עליכם רב אברום, שלום עליכם, אל תשאל.
רב יצחק, למה בעצבות?
מה אני אגיד לכם רב אברום, ברוך השם, לא קל עם ההוצאות, לא קל. נו תגיד, ואתם, איך אתם מסתדרים רב אברום אחרי שנולד לכם הילד החמישי?
ברוך השם, מסתדרים מצוין, אני הפסקתי לדאוג.
עד כדי כך המצב גרוע רב אברום, שאתם כבר לא דואגים מכלום?
חס ושלום רב יצחק, להפך, שמעתם הרי על ארגון בשורות טובות?
שמעתי, זה הארגון הזה של השידוכים. גיסתי נרשמה לשם והיא מקבלת דווקא הצעות מצוינות. מה הקשר אליך? אבל הגדול שלך עוד לא בן 8.
נכון, אבל האמת שאשתי נרשמה עליהם.
אשתך? למה?
כן, ארגון בשורות טובות, זה המיוחד בארגון בשורות טובות. הוא מכשיר שתחניות במגזר החרדי. ואשתי נרשמה, אתה יודע שחוץ מהשליחות החשובה של הקמת בית בישראל, מרוויחים שם לא רבי כל שידך.
ככה? נכנסה ישר לעניינים? שמעתי ששתחנית זה עסק לא פשוט.
רבי יצחק, פשוט, מאוד מאוד פשוט. היא עברה אצלם קורס שתחנות הרי ברמה גבוהה, והם נותנים לה ליווי מלא ומקצועי והלכתי אחרי הקורס.
מה אתה אומר? תגיד, ומה אם להשיג רשימות איכותיות של מועמדים? זה החלק הכי קשה לו הרי.
התכוונת החלק הכי קל. היא קיבלה מהם בחינה מאגר איכותי של אלפי נרשמים שמתעדכן באופן קבוע, ומה שהכי מדהים בכל הסיפור, רבי יצחק, בכל פעם שהיא סוגרת שידך, דמי השידוך הולכים אך ורק אליה.
מה אתה אומר? תשמע, נשמע שאשתי מאוד מאוד התלהב. היא ממש מחפשת עבודה מהבית, והאמת שיוצא לה לפעמים להתעסק בענייני שידוכים. כמה שילמתם על כל העניין הזה?
אתה לא תאמין, אתה לא תאמין. פחות מעמלת שידוך אחת.
מה?
ולא רק זה, הקורס בבית מלון עם כשרות מעודרת וחבילת נופש מלאה, 3 ימים של הרצאות, עם מרצים מהשורה הראשונה בתחום השתחנות.
לא מאמין.
וזה בנוסף לתוכנה עם מאגר של אלפי רשומים לשידוכים, שרק היא התוכנה הזו לבד שווה אלפי שקלים.
תשמע, רב אברום, עשית אותי שמח. עסקה משתלמת, כל הכבוד.
אשתי ארגון בשורות טובות מציג מהפכה בעולם השידוכים. כל אחת יכולה. שמעת נכון, גם את יכולה להפוך לשדכנית ולהרוויח בגדול. גם קורס שדכניות מקצועי שייתן לך את הכלים להפוך לשדכנית מצליחה, גם מאגר שמות עצום ואיכותי המתעדכן באופן קבוע, וגם נופש הכולל ארוחות בחשרות מעודרת, ספא, בריכה ועוד, וכמובן מרצים מהשורה הראשונה בתחום השידוכים. עם סיום הקורס תקבלי תעודה וכן ליווי ומענה הלכתי ומקצועי, ובנוסף גישה חופשית למאגר השידוכים הענק והאיכותי של בשורות טובות. התקשרי כעת 086-644-647. בשורות טובות, פשוט לסגור שידוך. 086-644-647. הזדרזי, מלאי הנרשמות מוגבל. 086-644-647.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
עכשיו לסיפורו של יונה לבל. נרות חנוכה בירושלים הנצורה. עוד באותו יום ראשון שלאחר חג הסוכות נורו העיריות הראשונות, בהם נפלו הפצועים הראשונים ברחוב היהודים שבעיר עתיקה. נסגר בפקודת השלטונות השער שגובל בין הרובע היהודי שבעיר לבין השוק הערבי, ממנו היו תושבי הרובע מספקים את רוב הצרכים שלהם. מאז החל שהיה ניתוק של הרובע מהעולם החיצוני והבידוד שלו מתוך הסביבה העוינת שהקיף אותה מכל העברים. עדיין קיים קשר כלשהו עם ירושלים החדשה באמצעות משוריין שמגיע אחת ליום לרובע בחסות המשטרה הבריטית ומביא קצת מזון, או מעביר במקרים דחופים נושאים מעטים אל הרובע או ממנו. היה זה קשר רופף בלבד, לפעמים היו עוברים ימים והמשוריין לא הופיע מחוסר ליווי. גם השוטרים הלכו ונעלמו מתוך הרובע, כי אף גם הם פחדו לנפשם, ורק אחת לכמה ימים היו באים במכוניות המשוריינות להראות שעדיין מושלמים בארץ. המצור הלך והתהדק, החיים ברובע שתקו כמעט כליל, רק חנויות מזון מעטות עדיין היו נפתחות לשעה קלה כדי לחלק מעט מזון לתושבים. גם הספקת המזון מבחוץ הלכה ונשתבשה מיום ליום. להתקפה של כנופיות של פורים ערבים שהלכו ותקפו את המכוניות ההספקה מתי שהם התקרבו לרובע. הרעב בעיר, בעיר העתיקה, הלך וגבר. כשראו הנצורים את צורת הרעב, עמדו ופרצו את החנויות של הערבים שנותרו ברובע, היו מלאות כל טוב, וביניהם גם כמה מפיות מלאות קמח, ובתי בד מלאים שמן זית ושמן סומסומים, ועוד מיני מזונות טובים שהיה בהם כדי להסביע לימים מועטים את אותם הנפשות הרעבות שעומדות במצור בתוך העיר העתיקה. דרכם של המזונות שהם נחלים וקלים, ודרכם של הרעבים שגם הם אוכלים יותר מהסובה שלהם ועדיין עומדים ברעבון. לא אורך הימים, גם המזון הזה נגמר. הימים ימים של ערב חנוכה היו, גם רוב תושבי הרובע, שומרי המצוות היו שם בתוך הרובע, ומאורות המלחמה ומצוקת הרעב נשכח כל אירועי הימים שצריכים להגיע. לא היה לאף אחד אפילו טיפה אחת של שמן לנרות חנוכה. בעיר עתיקה היה איש חסיד, חסיד ברסלב, רבי יוני לבל. הוא היה משומרי נר התמיד שהיה דולק יומם ולילה במת המדרש של חסידי ברסלב בעיר עתיקה. כשנגמר השמן שמוכן לנר התמיד, עמד רבי יוני ופרנס אותו מהשמן שהיה מוכן בשבילו ובשביל הבית. גם שהיה מטופל בבית עם הרבה ילדים וצרכיו היה מרובים, לא חס רבי יוני על השמן והמשיך לעלות נר תמיד דבר יום ביומו, כאשר ביות השמן ממש בחיסכון גדול. כשקבעו ימי החנוכה החל רבי יוני לחסוך טיפות שמן נוספות גם לנר חנוכה. מאיפה הוא חסך את השמן? מתוך האמנה של בני ביתו כדי לקיים את מצווה גדולה של פרסום הנס שעשה השם לאבותינו. שטחו של הרובע היהודי הלך והצטמק מיום ליום, בתים רבים פוצצו או נכבשו בידי האויב. גם בית מדרשם של חסידי ברסלב שמזה שנים רבות עמד ברחבת בית המדרש של ניסנבק מול המקווה, הוא עבר לאחרונה לשכונת בתי מחסה, שכן הפכה אותה רחבה לאחרונה לשדה קרב ולתלי חורבות. והמקום הזה נעשה למרכז רוחני של היישוב היהודי הנצור. רבים הצטופפו בצילו ומצאו בו קצת נחמה וחימו את נפשם לאורו של נר התמיד המעבב ולאור הביטחון הגדול שליווה את חסידי ברסלב גם בשעות הקשות ביותר. הגיעו ימי החנוכה, אנשים צדקניות עמדו ומרקו את מנורות החנוכה, ובאין טיפת שמן של הלכלכת הפתילה לפחות, תלו את החנוכיות הריקות ליד פתחי בתיהם ומלאו את הקערות שלהם בדמעות. אם אין כאן משום פרסום הניסה ממש, יש כאן זכר לצרות ותלאות שעמדו בהם באותם הימים. רבי יוני לא הסתפק בנר חנוכה של דמעות. על יד על יד אסף ככה טיפה לטיפה מנת השמן שלו ושמלי ביתו לתוך צלוחית קטנה שהצניע מתחת לארון הקודש בבית מדרשם שחסדי ברסלב. לבתים רבים התלבט רבי יונה עם עצמו בכל טיפת שמן שחסך, שוחש כיצד ממעט, ממעטו בזה ממה שצריכים בני הבית. רבי יונה נזכר באותם ימים טובים בהם שימש את העובדים שעובדים בבית השם בלילות ומסיים לילות קיימים בעבודתו התברך, ועומד עליהם משמש אותם מספק צורכי גופם כדי שיוכלו לעבוד את עבודת הבורא מתוך הרחבת הדעת. וכעת נפשות ביתו עטופים ברעב והם בידו להושיע. ולא עוד, אלא הוא עצמו עומד וגוזל טיפת שמן מפיהם, וליבו קורא עליו, אלך הגזלן, על ידיך אתה לא חס. מילא, מתגרה ביצרו, גם אתה עצמך, על גופך יכולת לחסוך להיות חסיד, שכן הקדוש ברוך הוא ברא אותך בגוף בריא, וגם תתענה ברעב עדיין יוותר ממנו משהו. אך איך לא תרחם על ידים הקטנים שלך? ורבי יונה נועץ את עיניו הבערות כנגד יצרו, וזועק ריבוי נשללום תושיע, שכן לימודים חסדי ברסלב מפי הרבה להסיח את ליבם בפני יוצרם ולא לפטפט כנגד היצר. וכמו שמסיח רבי יונה את ליבו לפני אבי שבשמיים, התחזק בנפשו ואמר לעצמו מהו חלב ודם של יליוד אישה כנגד האור הנצחי של המצווה הזאת. בערב חנוכה הקדים רבי יונה ומיהר לבית התפילה, ירד למקווה, טבל במים צוננים, דבש בגדי יום טף ורס את הכנסת להתקין את מנורת החנוכה כמו שצריך. לאחר שמרק אותה, תיקן את הפתילות, עמד תלד מול פתח בית הכנסת של חסידי ברסלב, שפונה לבתי מחסה, שאז מרכז היישוב היהודי בעיר באותם הימים. היום ירד והגיע ערב, מתפלים התאספו לבית המדרש לתפילת מנחה וערבית, וכמה הנחות של צער בקו באותה שעה מליבות המתפללים, שנוסף על כל התלאות, דאבה נפשם על מצוות נר חנוכה, שמנעה מהם. רק פניו של רבי יונה זרחו באור המופלא. מה ראה רבי יונה שכל ימיו רגילו להתפלל מתוך שברון לב והנחות, כשכולם שרויים בצער, היתכן אותו רבי יונה שכל ימיו נושא דאגת הציבור על שכמו לא חש כעת בצערם, או שמא התרפה עליו דעתו מתוך מצוקת הרעב? הרבי יונה עצמו לא חש כלל בתמיהה שכולם, שקוע כל כולו בציפייה לאותו רגע הגדול, בו הוא יעלה אור הנרות וניסים ויעיר אל אותם הנפשות העלובות. התפילה הסתיימה, תוך גניחות והנחות החלו המתפללים להסתלק כאבלים וחפוי ראש אל בתיהם האפלים. עמדו, צעק רבי יונה לבל, בואו נקיים את מצוות נר חנוכה. המתפללים ניצרים ומסתכלים עליו, איך אפשר? הרי זה כמה שבועות שאין טיפת שמן מצויה אפילו לדלקת נר של שבת, ומאיפה מצא הוא שמן לנר חנוכה? עוד הם עומדים, רבי יונה נכנס, ניגש למתחת לארון הקודש, הוציא את צלוחית השמן מהמחבו, וביד רועדת מתרגשות הצק טיפות שמן מעטות אל המנורה שעומד בכניסה לבית הכנסת. ורבי יונה ככה שם את השמן, ולאט לאט אומר רבי יונה, אבינו שבשמיים, לפניך גלוי וידוע שלא לשם כבוד עשיתי את זה, אלא לכבודך, כדי לפרסם ניסיך בעולם ולהכניס מעט תורה לנפשות בעיר העתיקה, וכמה אני ומה חיי, ולא בכוחי עשיתי זאת כמכוחך הגדול. נתקח רב אברום הזקן, רב אברום שטרנלס, תנר בידו וברך בשמחה ובהתלהבות עצומה על ההדלקה ועל הניסים ועל הזמן, ונתעלה וכל העיר העתיקה כולם עמדו מסביב לחנוכיה. השמועה עברה מהר מאוד בכל פינות הרובע, כנרות חנוכה הודלק בבית מדרשם של חסידי ברסלב, כולם עמדו מסביב, ושירת מה אוסור האדירה פרצה מפי יושבי הרובע הנצור והפכה לשירה אדירה ומרוממת ומיוחדת. כל שמונת ימי החנוכה דלקו נרותיו של רבי יונה בבית מדרשם של חסידי ברסלב, ומדי ערב התאספו רבים מיושבי הרובע כדי לחזות בהם, להתחמם באור, ובין הבאים היו גם מן הנצורים שזוהר הנרות הפיח בהם קצת רוח תקווה. כל אותם הימים בהם דלקו הנרות רפו במעט ידי האויבים, כמה וכמה פעמים התנקלו לאותם נרות הקטנים, כמה אלפים שכדורי מוות שלחו לעבר כותלי בית המדרש, אך בנרות חנוכה לא פגעו. המשיכו לעיר באורם הבאיר עד תום שמונת ימי החנוכה. וזה מספרים יהודי הרובע, שממש מעניין, באזור של חסידי ברסלב בתקופת ימי החנוכה לא נורא אפילו כדור אחד. מובא בשמו של רבן מבלז טעם על המנהג למה לתת מים תחת השמן בנר חנוכה, שהנר מרמז לנר מצווה ותורה אור, על כך לוטים גם מים שהתורה נמשלה למים, כמו שכתוב אוי כל צמא לכו למים, רמז לתורה הקדושה שנמשלה למים. ואמר שהמנהג הזה נובע עוד מהדמורים הקודמים לבית בלז. יש הרבה תרופות סבתא לנושא הזה של שמן. שמן זית מסייע למנוע התקפי לב, מוריד רמת הכולסטרול בדם. לאנשים שסובלים מבעיות מעיים ועצירות כף שמן זית ועוד מיץ סחוט מחצי לימון בבוקר על קיבה ריקה. שמן זית בצירוף חלמון ביצה טריה משמש תרופה נגד שיעול וצרבת. לסובלים מחול וגרגרי אבנים מומלץ כפית שמן זית בבוקר לפני ארוחת הבוקר. זית ירוק כבוש בלימון ובשום עוזר נגד שלשול, עיסוי בשמן זית מרכך את האור וטוב לכאבי גב לריפוי שרירים. לריפוי דלק את אוזניים, משתתף טיפות שמן זית חם לתוך האוזן. להורדת חום גבוה יש לקטוש שום, להרבב עם מלח ושמן זית, למרוח את הזרועות, רגלי ופני החולה. לשיעולים יבשים וחזקים יש למרוח את החזה בשמן זית חם. להצטננות קשה, שליש שמן זית, שליש דבש ושליש ערק. שמן זית משמש גם לבישול, גם לטיבול. שמן זית הוא מדורג באיכותו לפי רמת החומציות שלו, כמו שסיפרנו. עד כאן. עד כאן, סיפור ירושלים, שמן זית, שירס, בואים למה שהשתמשו בשמן פעם בירושלים. תודה רבה לכם על הזנה, והמשך הזנה רבה, לילה טוב לכם ירושלים. מיכאל בחורין והשמן מהגולן.
כשאנחנו מדברים על שמן, אז אנחנו מדברים על שמן שנסע בירושלים, או מסביבות ירושלים. בעיקר גם הביאו שמן בגליל ועשו שמן בגליל. כדי לשמוע קצת על שמן מעל הגליל, אנחנו רוצים לפנות אל האדם, אחד מהאנשים היקרים שתושבי ירושלים מכירים אותו. היהודי הזה הוא מיכאל בן חורין, מי שרוצה להכיר את מיכאל בן חורין, בירושלים, הדסי נוב, עומד ברחוב מאה שערים, פינת רחוב יואל, מול הירידה לרחוב יואל והדסי נוב. הדסי נוב מופצים בכל ירושלים, אבל להכיר את הדמות הזאת שנקרא רב מיכאל בן חורין, מה שנקרא גם כללית, נשיא מדינת יהודה. שלום רב מיכאל בן חורין.
שלום ברכה, ערב טוב.
ערב טוב. צדקתי שאתה עומד שם ברחוב יואל מאה שערים הדסי נוב.
כן, תראה, אני אחד עם גדלי נוב, ואני אדם בן חורין אשר בנוב, כן.
כן, ואנחנו רוצים לדבר על דבר שהציבור לא יודע, השמן שאתה מייצר בנוב.
כן.
אז יודעים על הרבה זנים של זיתים שעושים מהם שמן. הזית הסורי, הוא גדל אצלכם בנוב?
אנחנו מגדלים מספר זנים.
כן.
גם זני מאכל וגם זני שמן. זית סורי, שבדרך כלל נשמעו צורי, הוא אחד מהזנים. אנחנו זנים גם כן, מגלים גם זנים נוספים, פיקואל, פרונטויו, פישולן, מרחביה, מנזנילו, סנטה קטרינה, ברוך השם. בכוונה עושים זנים שונים כדי שיפרו זה את זה.
עכשיו בוא תסביר לנו, אנשים לוקחים שמן זית שופכים, עושים בחנוכיה או בלשבת או לא משנה מה עושים השמן, איך הם יכולים להבדיל בין הסוג הזה והסוג הזה, לדעת מה טוב למאכל ומה טוב למאור?
אני באופן אישי מעדיף את מה שקוראים בלנד, מעורב. זאת אומרת, אצלי השמן מעורב כל הזנים יחד, ואז כל זן נותן את הטוב שבו. ואני חושב שבחת השימוש יש בו עניין של טעמים שונים, והארומות שונות לכל זית, אבל מחת השימוש להדלקה, אין הבדל.
כולם טובים להדלקה?
כולם, בהחלט. כולם קשרים וטובים להדלקה, בהחלט.
כן. לאחרונה, לפני 5 שנים, הרבנים פסקו שכדאי להשתמש בשמן זית שהוא למאכל, להשתמש איתו גם להדלקה, ולא לקחת השמן למאור הזול הזה שהם מוכרים, אלא מה שנקרא שמן מובחר. מה נקרא?
מה שמוכרים כשמן למאור, זה שמן שבעצם נפסל למאכל, בדרך כלל מפיקים אותו, זאת אומרת, אחרי תהליך הכבישה הקרה, שהוא תהליך מכני בלבד, שוטפים את המעט שמן שנשאר בתוך הגפת, זאת אומרת, החומר המוצק שיוצא, זאת אומרת, הגרעינים, הגלעינים והקליפות שיוצא החוצה, מופיקים ממנו שמן על ידי שטיפה בבנזין. ואז הוא ראוי להדלקה, אבל לא למאכל, כמובן הוא לא משובח, ולכן הוא אמנם אפשר להדליק בו, אבל מבחינת ההלכה זה לא שמן משובח ולא מהודר.
עכשיו, בנוב יש לכם בית בד?
לא שומע.
בנוב יש לכם בית בד?
יש, לא, בנוב עצמה אין בן בד, אבל יש 3 בתי בד גדולים בגולן.
כן.
אחד בגבעת יואב, אחד בקיבוץ קשור, ואחד, וכולם עומדים תחת הפיקוח וההשגחה של רבנות הגולן.
עכשיו, זה עם מכונות או שזה עדיין עם חמורים?
הכל מכונות.
הכל מכונות.
אף אחד לא בידיים, מכונות אנחנו נתן לנו דקת החשמל.
והכל, זאת אומרת, אין כבר את הבית בד עם האבנים, מה שהיה פעם.
יש במוזיאון קצרין, בפארק קצרין יש הדגמה, אבל באופן תעשייתי, מסחרי לא.
עכשיו, באיזה שמן אתה ממליץ להשתמש? מהו השמן הכי טוב שהיית ממליץ על? יש לו שם?
אני יכול, תראה, שמן להשתמש למאכל?
כן.
תראה, זה עניין של טעם של כל האדם. בדרך כלל איכות השמן במידה רבה נבדית בחומציות שבו.
נכון.
והחומציות בעצם איזשהו מדד למרירות ולטעם הטוב שבו. זאת אומרת, חומציות מתחת 0.8 ומה שקוראים קטית מעולה אקסטרה וירג'ין, זה מה שמומלץ.
זאת אומרת, יש הרי גם נאמר ביינות, יש יינות משובחים שכל בקבוק שווה מי יודע כמה. יש גם בשמן זית דבר שנקרא משובח?
אפשר לומר, בהחלט. זה כבר, זה עניין של טעם אישי של האדם, זה כבר אולי שמן זני, וגם זה עניין של טעם אישי של האדם, יש בו הרבה עניין של יוקרה, ושוב אני אומר שוב, מדד החמיצות הוא מדד מאוד מדויק לטעם שבו, אבל כבר שוב זה לפי בחירה אישית של האדם.
עכשיו אתה מגדל זיתים ועושה שמן או אתה עושה רק שמן?
כן, יש לי כמה עשרות דונמים של עצי זית לשמן.
בנוב?
בנוב, כן, כן.
כן.
בתוקנו וסמוך אליה. בקרמי זית שאני מגדל. ובדעת השם זכיתי לקיים את הידור, את מצוות השמיטה. זאת אומרת, מכל המלאכות, הוקמי אילנה, עברו אילנה, הוקמי פרה ועברו אפרה, אז הכי קל למחת ההלכה, לבדיחו לעלמה, זה הוקמי אילנה. אז אני, איך אומרים, במאמץ גדול, עמדתי בזה, וחוץ מהשקיה, בעצים לא עשיתי שום טיפול נוסף.
ויש הרבה פירות בעקבות השמיטה?
יש פחות פירות, כן, זה קשה. זה קשה, גם לא, אתה רואה את סביב העץ, דלים סורים, חזירים, ואתה לא גוזם, זה לא קל.
אבל פירות על העץ, וציוויתי את ברכתי בשנה השמינית, יש הרבה פירות על העץ עכשיו?
לא, לא, עוד פעם.
אני אומר, יש הרבה פירות עכשיו על העץ?
תראי, ככה, הזית בדרך כלל הוא דו-שנתי, זאת אומרת, יש שנת און ושנת אוף, השנה יש פרי ואין פרי, השנה הזאת, זאת אומרת, היבול, שנת השמיטה, תמשין סמת חית, הוא אמור להיות שנת און, זאת אומרת, שנת הרבה פרי, אבל נצאנו קצת פחות, בגלל המגשמים כנראה שלא כל כך פקדו אותנו, לדאבוננו, וחמסינים שבזמן התפרחות וההתמיינות, אז יצא פחות פרי מה שציפינו, אבל ברוך השם, מברכים על כל דבר שקדוש.
ועכשיו זונת המסיק?
העונת המסיק, אני סיימתי אותה אתמול. בהחלט, המסיק מתחיל מאחרי חג הסוכות, עד חנוכה בערך.
עכשיו תאמר לי רב מיכואל, שמן שחי אפשר להשיג בירושלים?
כן, צינת ראי, אני לא מוכר בחנויות, אלא מוכר מיד ליד, ומרים אליי טלפון, ואז אני מביא את השמן הלקוח.
זאת אומרת, אין בירושלים איזשהו ריכוז, איזשהו מקום שאפשר לקנות שמן שלכם?
את השמן שלי לא.
כי מי שדיברתי בירושלים על שמן, אמרו, תדבר עם רבי חול בן חוריל, השמן שלו הוא הכי טוב.
תודה רבה. תודה על המחמאה.
אבל זה כנראה אלו שמיד ליד קיבלו שמן.
נכון, מרים אליי טלפון, ואז אני מגיע לירושלים, אני מביא את זה לבית הלקוח.
עכשיו, אבל מי שמגיע לרמת הגולן, אם הוא רוצה, הוא באזור, רוצה לעלות אליך לקחת שמן?
שיבוא אליי, בשמחה רבה, נארח אותו גם כוס קפה ותה ועוגיות.
כן, יש לך גם צימרים שמארחים לשכם.
אמת ויציב.
אז אפשר גם לבוא לצימרים וגם לקחת שמן. גם לקנות שמן.
האמת היא, בשנת השמיטה אנחנו לא קוראים לזה מחירה, אלא מחר ואני שליח בדין, אז אנחנו קוראים לזה חלוקת שמן. ואז גם במחיר, באמת, במחיר יותר זול בשנים קודמות.
מותר לתת מספר טלפון שלך?
בשמחה. 050-539-8983.
אז אני אחזור על זה, 050-539-8983. הרב רבי מיכואל בן חורין.
אני רוצה לסיים.
כן, בבקשה.
אני רוצה לומר, אני הולך בדרכי דרכה כדמוננו.
כן.
בגלל שבימי המשנה והתלמוד, כאן בגולן היו עשרות כפרים יהודיים.
כן.
עד היום חשפו כ-100 בתי בד בגולן, אני אומר בגולן לבדו, כאשר ממוצע הייצור של כל בית בד זה 10 טון שמן. זאת אומרת, 100 כפול 10, זאת אומרת, 1,000 טון שמן הגולן יצריך לפחות. חלק לשימוש עצמי, והרוב הגדול לייצוא, כולל לאירופה.
זה היה בתקופת אבותינו.
כן, משנה בתלמוד, בהחלט. היה פה יישוב יהודי שפרח מאוד, מצאו הרי 23 בתי כנסת כבר.
והיום?
8 בתי כנסת.
והיום?
היום, יש לנו פה 7 יישובים דתיים.
כן.
וגם היישובים החילוניים, זאת אומרת, המערכת היחסים היא מאוד טובה.
כן.
ואפילו שאני, אתה בא לקיבוץ שהשומע הצעיר, אז הם יודעים היטב, הלכות אורלה ושמיטה, ברוך השם. בהחלט, הרמרית היחסים בהחלט טובה, והם מכבדים איש את רעהו.
אני שואל מבחינת הספקת השמן, אנחנו כבר מגיעים לימי אבותינו ברמת הגולן היום?
עוד פעם?
אני אומר, דיברת על התקופה של אבותינו שמצאו בתיבת ועשו שם שמן.
כן.
אנחנו כבר מגיעים היום לתפוקה שהיה אז?
התפוקה של היום?
של היום, היא כבר משתוות למה שהיה אז, בזמן...
אני לא יודע. זה נתון, זה נתון שעוד לא אספתי. תראה, אנחנו לאט לאט, ואת הגולן מתכסה בקרמי זית. בהחלט, יש יתרון גדול לשמן הגולני. אחת המזג אוויר, אחת היובש, הטמפרטורות, היובש של האוויר, הכוח של השמש, בגלל שהזית, שמן הזית נקרא יצהר. וצוהר, צהריים, שמש. אז זה פרי השמש, ולכן מרוב מהשמש הוא קולט, הוא מייצר את השמן ובערה.
וגם זיתים אפשר להשיג אצלכם?
לא שומע.
גם זיתים אפשר להשיג אצלכם?
זיתים בכבישה, אני באופן אישי מייצר לעצמי, כובש, בהחלט. נהנים גם מברכת השם.
אוקיי, אז מי שרוצה שמן טוב, אני ממליץ, מי שנמצא באזור, לעלות לרמת הגולן, לעלות לנוב, לרמיכול בן חורין, יש שם שמן טוב. תודה רבה לך,
רבי חול. תודה רבה, וכן למר.
ושיהיה חג שמח.
תודה רבי, ויצבאו, בשנה טובה, בשנה קשובה וברכה.
אומן, אמן, תודה רבה.
תודה רבה לכם, וליל מלוכה, ושישמע רק בשורות טובות.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי